ערב טוב.
ערב טוב.
הגענו לשאלה 12. השאלה הזאת הייתה כבר אחרי שלמדנו שאפשר להיות מאושרים בכל מיני מצבים, גם קשים, ושלא צריך להרגיש רגשות אשם. בכל זאת נשאלה שאלה, קשה לנו לפעמים לא רק עצם הכאב או המצב או המשבר שאנחנו חווים, אלא התחושה של הסבל שנגרם מזה שאנחנו לא יודעים למה אנחנו סובלים. יש משהו בנכונות לסבול, אם יש לזה מטרה. אבל אם לא, זה ממש מכביד עלינו. אז קצת נגענו במהות של המשברים והסבל, אבל היום ננסה להתמקד דווקא בנקודה אחת שהסבל בא ללמד אותנו, אחרי שאנחנו לא מצליחים להתגבר עליו. הרמב״ם במורה נבוכים מביא חלק שלישי, שהצרות בעולם מחולקות לשלושה סוגים. בלשונו, יש מין אחד של צרות, זה מה שיקרה לאדם מצד הטבע. זאת אומרת, יש כל מיני צרות, אסונות, רעידות אדמה, התפרצויות הרגש, תנים, לא יודע, בסדר? כל מיני בעיות שמצד הטבע. המין השני, זה מה שיירה לבני אדם מקצתם לקצתם. כגון שאיש יתנכל אל איש להורגו, לגנוב ממנו. יש גם צרות שאנשים אחרים עושים, כן, לכל מיני בני אדם. טוב, רשעות הדדית נקרא לזה. והמין השלישי הוא מה שימצא, או מה שכל אחד מאיתנו גורם לעצמו. וזהו הרוב. ואלו הרעות היותר מרעות המין השני או מהמין הראשון. על הרעות האלו יצעקו בני האדם כולם. זאת אומרת, הסבל שאנחנו גורמים לעצמנו הוא הסבל העיקרי. ואנחנו נראה בהמשך שחלק גדול מהסבל הזה הוא באמת נפשי. לא רק, הוא לפעמים גם ממש פיזי. אבל הרבה מאוד מהסבל הזה הוא סבל נפשי שנובע ממה שאנחנו חושבים או מרגישים או מצפים. ואומר הרמב״ם שהפתרון לכל זה זה לשנות את ההסתכלות. ובשפה שלנו נגיד שצריך לדעת להודות על מה שיש. את זה אנחנו רוצים להבין היום קצת יותר. רק נזכר בסיבות הכלליות לזה שיש סבל בעולם. הזכרנו בשעתו את איוב ואת התשובות שהוא קיבל, אבל ראינו שיש לנו בעיות, צרות, קשיים, משברים, מעצם זה שהעולם הזה נברא. ראינו שברגע שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, הוא כביכול צמצם את תופעת האור האינסופי. ושם שורש כל הסבל. למה הוא צמצם? הוא צמצם כדי שנוכל להיפגש עם אור. אי אפשר להיפגש עם אור אינסופי, ולכן הוא הסתיר את החיים האינסופיים. עכשיו, כשאנחנו מרגישים חוסר חיים, אז אנחנו סובלים. אז באמת השורש של ההסתרה, של הצמצום, הוא כדי להיפגש עם אור. ולכן כמעט תמיד כשאנחנו פוגשים מצב של סבל, כאב, איסורים, יבואו חכמים ויגידו, תדעו לכם, עת צרה היא ליעקב וממנה יבשע. ההסתרה הזו נועדה לגלות אור. אז זו אמירה כללית, היא לא פותרת לנו עכשיו את כל הבעיות האישיות. אבל זה שינוי צורת הסתכלות על צרות. הדבר השני ראינו שיש משברים וסבל שנובעים מחוסר איזון בין הרצון והיכולת, שזה שייך לקושי השלישי שהרמב״ם הזכיר. אנחנו רוצים דברים וזה לא בדיוק מסתדר. המון דברים שאנחנו רוצים וזה לא מסתדר, גורמים לנו לסבל. אני רוצה, לא יודע, להקים משפחה וזה לא מצליח לי, אני סובל. אני רוצה ילדים נחמדים או... לא, סובל. רוצה מלא כסף ואין, סובל. בסדר? ואת יש הרבה סבל שנובע מחוסר איזון בין מה שרוצים לבין מה שיכולים, או לבין מה שמופיע במציאות, וזה מה שנקרא חוסר איזון בין האור והכלי, כשהרבה פעמים יש יותר מדי אור והכלים נשברים, וצריך לבנות אותם. ולמעשה הסבל בא כדי ללמד אותנו שצריך לאזן בין מה שרוצים לבין מה שיש או מה שיכולים. יש קשיים שנובעים מכך שאנחנו צריכים לעבור שינוי. זאת אומרת, יש סבל שנובע מזה שהמצב הנוכחי נמאס לי. זאת אומרת, די עם זה וצריך להשתנות. אז הצורך הזה בשינוי יוצר תופעה של קושי, של סבל, עד שאנחנו עולים דרגה. יש קושי שדומה לזה, אבל לא לגמרי, זה כשאנחנו לא יודעים את המקום שלנו. זה יוצר מלחמה, זה יוצר קושי, זה יוצר סבל, זה יוצר מריבות. מישהו דורך על מישהו. רד מהרגל שלי, כאילו מה אתה דורך עליי? זה יוצר מלחמה. לפעמים סבל נובע מזה שמישהו דורך עלינו, או שאנחנו דורכים על מישהו, לא תמיד בכוונה, אבל זה יוצר סבל שבא להגיד לנו, בוא ניתן מקום לעצמנו ולזולת, זה כולל גם בין אומות, שיש אומה שדורכת על אומה אחרת, זה גורם למלחמה. וראינו שיש גם קושי מהסוג החמישי שאומר שלפעמים אנחנו סובלים כדי ללמד אותנו לייחס ערך לדברים בעלי ערך, נגיד ככה. לפעמים אדם מייחס ערך עצום לגוף שלו, וכל החיים שלו סביב הגוף שלו, ואיך הוא נראה, וזה, ובריאות, ו... רגע, לא באת לעולם רק כדי שיהיה לך גוף, באת לעשות טוב, באת... וראינו דוגמאות של כל מיני אנשים כמו סופרמן ואחרים, שרק אחרי שהם יפכו להיות נכים 100%, הם גילו את תכלית חייהם לעשות טוב, ובעצם הם אז התחילו לחיות. זאת אומרת, אם אני חושב שהכסף והגוף והרכוש ולא יודע מה, זה תכלית החיים, לפעמים הסבל בא להגיד, בואי, תהיה קצת יותר עדין, ותתחיל לראות דברים בצורה אחרת. על זה אנחנו רוצים להתמקד היום, זה מה שנקרא קצת לשנות תודעה, ואולי מודעות שמתפתחת כתוצאה מהכאב, מהסבל. אתמול סיפר לי מישהו שהתגרש לאחרונה, והוא אמר לי, הוא היה משוכנע שהוא התגרש מאשתו, וצ'יק צ'ק, הוא ימצא מישהי יותר נחמדה, יותר, הכל יהיה בסדר, והוא יקים משפחה מדהימה, וסוף סוף הוא יחלץ מהברוך שהוא חי בו, והוא לא מצליח בכלל למצוא מישהי יותר נחמדה ויותר זה, והוא פתאום התחיל להרגיש שהוא יקשוט אשמה, שהוא בעצם כישלון, והוא נכשל בחיים, ואיזה מין דבר זה, והוא בודד, והוא סובל. ואז הוא החליט, כדי קצת לחזור לעצמו, לטפס על פסגת אחד מהפסגות הגבוהות בעולם, בהימלאיה. והוא אומר, זה היה סבל נוראי. הוא אומר, קור אימים. הוא אומר, כאבים ברגליים, הם טיפסו לגובה 5,700, משהו כזה. הוא אומר, זה הסיוט, אי אפשר לנשום. הוא אומר, הרגשתי גריאטרי לגמרי. הוא אומר, שוגע אני, כאילו, אבל הוא אומר, החלטתי ואני עושה, לא אכפת לי מהסבל. ואז הוא אומר, הוא חשב שלפחות כשהוא יגיע לפסגה, לפעמים מתארים את זה כזה, הוא אומר, יגיע לשם איזה מחצבת אבנים מגעילה, רציתי רק לברוח משם. הוא סבל כל הזמן, הוא אומר. אבל הוא אומר שהוא קלט שבגלל שהוא החליט שהוא רוצה בזה, אז זה לא כל כך הפריע לו. כאבו לו נורא הרגליים, והוא לא הצליח לנשום, ולא היה להם אוכל מספיק. כל הצרות האפשריות כמעט, והוא היה בודד. 3 שבועות, הוא לא דיבר עם אף אחד כמעט. זה כל הצרות. והוא אומר, שרדתי את זה כי זו הייתה החלטה שלי. זאת אומרת, אותו סבל, אם מישהו היה מכריח אותו, וואה. ואז הוא גילה שבעצם אם הוא ישנה את נקודת ההסתכלות שלו על הסבל שהוא חווה ביום-יום, אולי הוא לא כל כך יסבול. זה יכול להיות שהכאב יישאר, אבל היחס לכאב ישתנה. שוב, כמו אדם שמחליט להרים משקולות וזה ממש כואב לו. הוא מרים וכואב, מרים וכואב. הוא נהנה מכל רגע. בעינה, זה כואב, נכון, אבל היחס לסבל הוא שזה בונה אותי, וזה מחזק אותי, וזה מחשל אותי, ואני אחד שרץ מראטון. מי שניסה את זה, זה כואב לכולם. אין אף אחד שזה לא כואב. אז למה אתה רץ? זה מצמח אותו, זאת אומרת, היחס משתנה, לא הכאב. מה משתנה שם? מה זה השינוי שגורם לנו את האפשרות לשאת את המשבר, את הכאב, את האיסורים? אומר בעל הכתב והקבלה, הוא מדבר על אנשי שכם בבראשית, שהיו כואבים. הוא אומר, הם היו כואבים או כאב להם? כאילו, מה זה? הם היו כואבים. לא, צריך להגיד, כאב להם. עשו ברית מילה, כאב להם, ואז באו שמעון ולוי והרגו אותם. למה כתוב שהם היו כואבים? בואו נגיד, ביותם כואבים. אז הוא אומר, יש כאב, בעצם הכאב, ויש להיות כואב. אני חי את הכאב. מי שמצטער בנפשו עבור דבר שהוא נגד רצונו, כן, נופל עליו לשון מכאוב. הוא אומר, זה נוסף על הכאב עצמו, זה הרגשת צער פנימי. זה איזה כעס, רגשות אשם, כל ימיו מכאובים וכעס עניינו, שענייניו אינם הולכים ומסודרים כחפצו ורצונו. אותו אחד שאלה שם על הנפורנה, הרגיש שזה כרצונו. אז זה פחות סבל. זאת אומרת, הוא לא היה כואב, כאב לו. אבל הוא לא היה כואב, הוא לא הזדהה עם הכאב כחלק מאישיותו. אומר בעל הכתב והקבלה, צריך להבחין בין עצם הבעיה לבין ההזדהות שלי או היחס שלי לצער, לכאב. כך גם אור החיים הקדוש מביא. אומר שלפעמים כואב לנו משהו. ואנחנו לא יודעים בדיוק את הסיבה. למדנו שיש כמה סיבות למשברים ולכאבים, אבל אני לא יודע בדיוק ממה זה. הוא אומר, זה סבל נוסף. למה זה קורה לי? למה זה המצב? כן? ואחרי יוסף, אבל השנים אנחנו. למה זה קורה לנו? מה עשינו? מה זה השליט המצרי הזה שעושה לנו צרות? איוב. מה שכואב לו ממש, זה שהוא לא מבין למה כואב לו. מה זה? למה זה קורה לי? זה, זאת אומרת, כשאנחנו נמצאים בנקודה הזאת, שם צריך להפעיל משהו חדש. המשהו החדש הזה נקרא מודעות עצמית. ואת הכאב תמיד עוצר לנו את החיים. כשקשה לנו, כשאנחנו סובלים, זה עוצר את החיים. המעצור הזה בחיים בעצם גורם לנו להיות במודעות. אני קיים, אני נמצא, ואני צריך אולי לקבל החלטות. כן? משהו פה, כשכואב, כן, אם מישהו חס ושלום יש לו כאב שיניים, הוא מודע לזה שיש לו שיניים. ואת, אף אחד לא מרגיש שיש לו שיניים עד הרגע הזה, כי דיברתי על זה, כולכם יש לכם שיניים ולא שמתם לב. פתאום יש שיניים, כי דיברתי על זה, אבל האמת שכל הזמן יש לנו שיניים, אבל כשעד שזה לא כואב, אני לא מודע שהם קיימות. וכך כל החלקים בגוף. כשמישהו פעם אמר לי, זה שוטר, שמע, כל המחלות, בבקשה, לא אבנים בכליות. למה? מסכן, הוא אומר, שוטרים עומדים הרבה בשמש, בחום, בחוץ, ולא שותים מספיק, ויש להם הרבה פעמים אבנים בכליות. הוא אומר, זה כאבים כאלה, הוא אומר, זה 10 בסולם ריכטר כאבים. הוא אומר, זה נורא. זה פשוט. מרגישים שיש כליות. הוא אומר, אף פעם לא ידעתי שיש לך את הדבר הזה בגוף, עד שזה לא התחיל לכאוב. זה נכון. זאת אומרת, הכאב יוצר תחושת מודעות. דרך אגב, לא רק באיבר הזה, בכלל שאנחנו קיימים. זאת אומרת, דווקא כשכואב לנו, פתאום יש איזו תחושה שיש איזה סוג של קיום. אבל צריך לדעת שאומר רבנו יונה, שרוב החיים שלנו אנחנו מרגישים שהכל בסדר, כאילו. לא צריך שום שינוי, כן? הדברים מתנהלים עד שאנחנו כואבים. ואז הוא אומר, עצור, משהו פה דורש התבוננות. לא יודע עוד מה לעשות עם זה, אבל צריך להתבונן, כן? האם אנחנו ננצל את הכאב כדי להגיע למודעות עצמית ועוד מעט נראה מה זה אומר, או שנתייאש מהכאב. זה הרבי מפשיסחא מביא במובא בכל מבשר, והוצאתי אתכם מתחת סבלות מצרים. מה זה סבלות מצרים? למה לא כתוב עבדות, עינוי? מה זה סבלות? אז הוא אומר, הם התרגלו לאט לאט לצרות, וההרגל נעשה טבע, כבר לא אכפת להם כלום, והם התחילו כבר לסבול את המצרים. סבלות מצרים. התרגלו לעבוד בחומר ובלבנים, ולא הרגישו בזה. הם כבר היו מיואשים לגמרי, הם איבדו לגמרי את התודעה שהם קיימים. זה מין רובוטיות כזאת, עובדים, קמים, הולכים, מתעללים בהם, מרביצים להם, לא נותנים להם לאכול, לא נותנים להם לשתות, יום השואה הבינלאומי. מה עשו לנו? כאילו, בסדר, קמים, הולכים, הולכים לעבוד, חוזרים, מרביצים, קבלים, יורים בהם, מתים, קמים. היי, משהו, אתה קיים? עדיף לא לחשוב על זה. כי אם אני אחשוב שאני קיים, אני אעבוד. כמו שוויקטור פרנקל אומר, רק מי שהיה לו איזה משמעות שם, שרד. הוא היה קיים. אבל חלק גדול מהאנשים התייאשו. לעומת מה שאומר הרבי מפשיסחא, מתאר רב שלמה מרדומסק, תופעה הפוכה לגמרי. הוא אומר, מה זה מתחת סבלות מצרים? זה שהם לא איבדו תקווה. הם קיבלו עליהם בסבלנות את כל מה שקרה להם. תחת סבלות מצרים, עליהם סבלנו. זה ייגמר, אנחנו נמשיך, יהיה בסדר בסוף. שני הדברים נכונים. יש אנשים שבגלל שכואב להם הם מאבדים תקווה, הם מתייאשים. ויש אנשים שכשכואב להם הם מתמלאים כוחות ואומרים, זה יעבור ואנחנו נתגבר. הנקודה שתכריע אם נתייאש או נתגבר היא המודעות העצמית. זאת אומרת, כשכואב לנו, אם זה מעורר בנו מודעות עצמית, החיים מופיעים. מה הכוונה? אומר המהר"ל, עצם האדם הוא דעתו. האדם זה לדעת. אדם שאינו יודע לא קיים. מה פירוש? יש פה גוף שחי, אוכל, שותה, ישן, כמו במחנה השמדה. או לא במחנה השמדה, יכול להיות שהוא גר בירושלים וקם והולך לעבוד וחוזר להבדיל, כן? זה לא זה, אבל... אתה חי? כן, מה פירוש? אתה חי? אני קם בבוקר, אוכל, שותה, ישן, מתקלח, הולך לישון, קם בבוקר, אוכל, שותה, ישן, אתה חי? זה שאלה נורא קשה. אומר הרב קוק, החיים לחיות, החיים אינם כי אם דעת. דעת גדולה היא חיים גדולים. דעת קלה, חיים קלים. אם יעשה החי כל פעולות החיים, אבל הוא לא ידע מהם, אינו נקרא חי כלל. אם אנחנו לא, גם מיני צער, לא יודע, אדם שחי את החיים שלו, אבל הוא לא באמת מודע, הוא לא באמת חי. לחיות זה לדעת. המודעות יוצרת תחושת חיות. עכשיו, לפעמים אדם, כמעט הייתי אומר, זה מסוכן להגיד את זה, אבל אדם מביא על עצמו קשיים כדי להרגיש חי. מה הדוגמה? אחד שמטפס על הנפורנה. תגיד, אתה משוגע, רק השתגעת לעלות שם בקור הזה, בחוסר חמצן הזה, למה אתה עושה את זה? כדי להרגיש חי. יש לי תלמיד שאומר, אני אוהב אקסטרים. כל צרה אפשרית לקפוץ ממטוסים, לא יודע, דברים מוזרים, מפחידים, קשים, מוזרים. למה אתה עושה את זה? מרגישים חי, איך אמר לי מדריך צניחה, שאולי לעשות צניחות חופשיות. כל שנייה באוויר, אתה עושה ככה עם האצבע, עושה ככה, אתה יודע איזה עוצמת חיים זאת? אתה צונח במהירות ענקית, עוד רגע תתרסק על הרצפה, אתה יודע איזה מתח זה? מרגישים חיים. הלכנו פעם במערת קשת, וראינו שם שלושה חבר'ה מיחידה מאוד מובחרת בצבא, שמטפסים שם בלי הבטחה. לא יודע להם, זה מסוכן, תאבטחו את עצמכם. זה כל האקשן, הם אומרים, כאילו, תגידו, אתם תמותו. זה כל האקשן. למה אתם עושים את זה? לפעמים כשהחיים חסרי מודעות, אדם מביא על עצמו קשיים וסבל כדי להיות מודע, כדי להרגיש קיים. זאת אומרת, כשאני מודע, אני נמצא בעמדה של קיום. אני חי. המודעות הזאת כמעט תמיד מובילה לבחירה חופשית, להחלטות. ואת אם אני מודע, אני נמצא, עכשיו אני יכול להחליט להמשיך או להפסיק, לעשות כך או לעשות משהו אחר. אני ממשיך ומטפס על ההר, זה החלטה. לא ממשיך, החלטה. זאת אומרת, ברגע שיש מודעות עצמית, אומר המהר"ל, כשאדם מתבונן על מעשיו, כן? אז באותו רגע שהוא מתחיל להתבונן על המעשים שלו, הוא מתחיל, הוא יודע, הוא מתחיל להיות. ולכן, כשאנחנו במצבים מוזרים כאלה של קושי, לפעמים זה אנחנו הבאנו עלינו את המצבים האלה. לא להתחיל עכשיו עם רגשות אשם וכאלה, אבל לפעמים אדם מביא על עצמו את זה, לא תמיד, לפעמים זה קורה בלי שהבאנו את זה, אבל תמיד צריך להשתדל לנצל את הכאב כדי להגיע למודעות. אומר הרב בפירושו למסכת שבת, הרב קוק, שאנחנו הרבה מאוד חיים באיזו מין עמדה שאנחנו לא מודעים. אנחנו כדי לרצות לדעת, אפשר לקחת את הפסוק בקהלת, כן? יוסיף דעת, יוסיף מכאוב, כי ברוב חוכמה רוב כעס. ויוסיף דעת, יוסיף מכאוב. אז יוסיף דעת, יוסיף מכאוב, כבר דיברנו פעם, אנחנו רוצים להפוך את זה. יוסיף מכאוב, יוסיף דעת. ולפעמים, כשאנחנו מוסיפים מכאוב, אנחנו מודעים. אנחנו פתאום נמצאים. אומר בעל רמתיים צופים, אין ייאוש בעולם, הביטוי של רב נחמן, אין ייאוש בעולם כלל. יוסיף דעת, יוסיף מכאוב. יש לנו צרות, לא מתייאשים. כל יום יש לנו איזה סוג של צער. עכשיו, ממה זה נובע? חכמים אומרים שהעולם הזה בנוי משתי בחינות. נקרא לזה, בחינה אחת נקראת רסיסי אור אינסופי שנמצאים בכל המרחב. הרמח"ל קורא לזה רשימו, לא רק הוא. מה זה רשימו? כאילו כשהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, אז הוא, אמרנו הוא הסתיר את האור, כאילו סילק את האור שלו. אבל נשאר כאן רושם של אור אינסופי, זה מחיה את כל הטבע, את כל המציאות, כל מה שיש כאן. כל המערכות שחיות ומתפקדות, זה נקודות של אור אינסופי שמחיה אותם בהשוואה אחת. לא קשור מה עושים, מה לא עושים, כולם מקבלים חיות. זה בחינה אחת. הבחינה השנייה נקראת קו. של אור. הקו, כמו שראינו כבר פעם, מלשון תקווה או תקווה מלשון קו, שם כבר יש הבדלים, יש ערכים, יש למעלה, למטה, נכון, לא נכון, טוב, רע. ברשימו, אין טוב ורע. כל נמלה מקבל את אותה חיות שאריה מקבל, לפי דרגתם, אבל זה לא משנה אם האריה הזה הוא נחמד או לא נחמד, הנמלה בסדר או לא בסדר, הרוח נושבת. כל העולם הזה מקבל את החיות שלו בשווה. זה לא קשור למעשים שלהם אם הם בסדר או לא בסדר, זה ממש לא. וזה מין מציאות כמעט היינו קוראים לה רובוטית. הטבע, כמו שראינו פעם, טבע, הוא מעגלי. הוא מסתובב, 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 זה נקרא עיגולים. מסתובבים, מסתובבים. רגע, לאן כל זה מסתובב? זה ממש לא משנה. יש מחזוריות טבעית, הכל רץ, עובד, מקבל חיות. מה התכלית? לא משנה. זה ייאוש כזה, כן? אבל אין ייאוש בעולם כלל. זה, מה, מה זה ייאוש? זה לא ייאוש. אין מודעות. זה כמו אלה שהתייאשו שם. אין להם מודעות. עושים. הכל מסתובב. אין לנמלה מודעות. היא לא שואלת את עצמה שאלות, היא פשוט עובדת. מקבלת חיים, פועלת, מתה, באה אחרת. יש מחקר נורא מרתק על פטריות. מישהו שאל אותי אם יש בין צמחים לחיות יצור. חז"ל אומרים שיש יצור בין צומח לחי. זה נקרא אבני השדה, או אדני השדה. אין יצור כזה. זה בדיוק פטריות. חקרו את הפטריות, גילו דברים מדהימים. הם מין יצורים עם כמעט סוג של תבונה. כל פטריה, אנחנו רואים רק את הפרי, כן, איזה מקבץ קטן של נבגים, אנחנו קוראים לזה, כן, זה מה שאוכלים, פטריות ראויות למאכל. אבל הפטריה עצמה זה גוף ענק, מלא מלא קורים, יכול להיות על עשרות קילומטרים, יש קרטונים שכל כדור הארץ זה פטריה אחת גדולה. משהו ענק כזה, ובדקו אותם במעבדה וגילו דברים מטורפים. זאת אומרת, שמו חתיכת פטריה עם קור בכניסה למבוך שעושים לעכברים, ושמו בקצה של המבוך קוביית סוכר במקום גבינה צהובה, והפטריה שלחה קורים בכל האפשרויות. אחרי 23 שעות היא הגיעה לקובייה ואכלה אותה. עד כאן זה בסדר. לקחו קור אחד מהקורים שכבר נוצרו, שמו אותו במבוך חדש, בדיוק אותו מבוך, אבל אחר. ורצו לראות מה יקרה, שמו קוביית סוכר. תוך זמן קצר ביותר, שני קורים בלבד נשלחו. אחד הגיע ישירות, בלי שום סיבוכים, והשני בכלל טיפס על התקרה של המבוך, הלך מלמעלה, ירד למטה לקובייה. זה גאונית זאת, כאילו, איך היא הצליחה? הטענה אומרת שיש פה איזה מין רשת של אינטרנט, ווייז עולמי כזה, של פטריות, עם אינפורמציה ועם דיווחים ומין יצורים תבונים. אז הם לא בדיוק תבונים. זאת אומרת, גם זה חלק מהרשימו. זה חלק מהטבע, יש פה תהליכים טבעיים, וטוענים שאם ניתן מספיק זמן לפטריות, הם יאכלו את כל הפלסטיק בעולם. יש מלא פטריות טרופות פלסטיק, הם רק תנו להם פלסטיק, הם זוללות אותו. כל האקולוגים שמפחדים שהפלסטיק יציף אותנו פעם, אין מה לדאוג. הפטריות יאכלו את כל הפלסטיק בשמחה, הם גם אוכלות נפט, מוצרי נפט, הם גם אוכלות חומרים נגועים בקרינה רדיואקטיבית. קיצור, חיות נחמדות הפטריות האלה. הן גם משתלטות על חיות. הן משתלטות על נמלים וגורמות לנמלים להשתגע, כמו שיש כל מיני קקטוס מסקלין ופטריות כאלה שגורמות לבני אדם להשתגע. אז נמלים במיליוניהן עושות מה שהפטריה רוצה. הפטריה משתלטת להם על המוח, הן טפסות על עצים ונשארות שם, ומתוך הנמלה בוקעת פטריה ונאחזת בעץ. מיליונים. קיצור, חיות מוזרות פטריות כאלה. אז זה לא שיש להם מודעות. זה חלק מהמעגל, מהטבע, מהעולם שמסתובב חסר מודעות לגמרי. בתוך העולם הזה יש יצור אחד עם מודעות. ככה חז"ל מלמדים אותם, זה אנחנו. וכשאנחנו חסרי מודעות, אנחנו מרגישים מתים. זו תחושה נורא כואבת. אין לנו צלם אלוקים. הצלם אלוקים זה הבחירה. זה שאני מקבל החלטה. כשאדם נמצא במצב כזה שהוא בתוך הסמסרה הזאת, בתוך מעגל החיים הזה, הכל מסתובב, הוא מרגיש מת. הוא רוצה לצאת מזה ולהרגיש חי. הוא רוצה להיות בקו הדעת. הדעת זה הקו הזה שיורד לתוך העולם שלנו. הוא אומר, תהיה מודע, תופיע, כן? יש מטרה לחיים שלך? מה אתה רוצה לעשות כשתהיה גדול? או לא כשתהיה גדול. מה המטרות? איזה טוב אתה הולך לעשות? כן? יש מטרה, זה הקו. אין מטרה, זה העיגולים. זה הטבע, זה הרשימו. זה לחיות ממש בלי מטרה. המודעות הולכת עם השאלה מדוע. מדוע אני יושב, מדוע אני הולך, מדוע אני עובד, מדוע אני מרגיש, מדוע כואב לי. בסדר? המדוע הזה הוא באמת בא לאיזה מקום כזה של יש קשר בין כל מה שקורה כאן לביני. זה יוצר חיבור, זה יוצר איזה סוג של מידע שקשור אליי. כי כולנו חווים כל הזמן מידע. אנחנו מקבלים המון אינפורמציה שממש לא מעניינת אותנו. הביטוי של חז"ל, כן? על פי הפסוק בדברים, וידעת היום, והשבות האל לבביך. יש לנו המון ידיעות, הן לא קשורות ללב שלנו. זה לא באמת מודעות. אני יודע שהשם אזורה, אני יודע שאתה מודע לזה, זה הושב ללב. אתה לא מודע, זה לא חזר ללב, זה לא בלב שלך. זה לא, הנה יש פה כזה. לא מודע לזה. יש פה בחדר המון המון אינפורמציה, אנחנו לא מודעים לה. אין פה השווה אל הלב. אומר הרמב״ם, כאשר תשיג האלוה ומעשיו, כפי מה שיסחלו השכל. אומר, אני מקבל אינפורמציה. חייב להיות מישהו שברא את העולם, העולם לא יכול לברוא את עצמו. חייבת להיות התחלה לעולם, אחרת לא היינו נולדים. חייב להיות אלוקים. אחר כך תתחיל להימסר אליו. תשתדל להתקרב לו. תחזק הדיבוק בינך לבינו. זה והשבות האלה לבביך. באמת זה כבר מודעות, זה לא סתם אינפורמציה חסרת ערך. זה אינפורמציה שהיא משמעותית לחיים שלי. עכשיו אני מודע, כן? כמעט הבחירה הכי חשובה שלנו במודעות זה לקבל אינפורמציה ולחבר אותה אלינו. והחיבור הזה ממש יקבע את איכות החיים שלנו. הנה, יש את זה. אינפורמציה. זה עושה רעש נחמד. זה אינפורמציה. אתם שומעים רעש. נחמד, נכון? כל אחד מאיתנו לוקח את האינפורמציה הזאת ומשיב אותה אל הלב. נקרא לזה בפשטות, מפרש את זה לעצמו. מישהו אחד אוהב מוזיקה, אומר, מה זה הזיופים האלה? שינגן טוב. זה נשמע יותר. מי שלא מוזיקלי והוא שונא כאלה רעשים מהסוג הזה, אז הוא מפרש, אוף, הוא מעצבן זה. ומישהו אחר אוהב צלילים כאלה נחמדים, אז כל אחד לוקח את האינפורמציה ומפרש אותה, לא מבלבל את המוח, זה אינפורמציה עם פירוש אחד. מעניין שהוא עושה כאלה דברים, אינפורמציה עם פירוש אחר. כולנו מפרשים כל הזמן. אנחנו משיבים, אנחנו כל הזמן נפגשים באינפורמציות. השאלה, האם האינפורמציה מושבת ללב, האם אנחנו מפרשים אותה בכלל? אם לא, היא חולפת לידינו, בכלל לא שמנו לב אליה. אדם שחי בלי מודעות לא משיב ללב כלום. הוא קם בבוקר, שותה את המיץ גזר שלו, הולך לעבודה, חוזר. בוא'נה, עשית מלא דברים. כן, הוא בכלל לא שם לב שהוא עשה. הוא עושה את זה כאילו... זה... לעומת זאת, כשמישהו משיב אל הלב, רגע, מה השבת ללב? אוף, אותו מיץ כל בוקר. הגזר התקלקל בשנים האחרונות, בשלוחות לא יודעים לעשות גזר. רגע, רגע, מה הולך פה? הוא מפרש את האינפורמציה. והוא מפרש אותה על פי החלטתו באופן כזה שמאמלל אותו. ואת אותה אינפורמציה אפשר לפרש אחרת באופן כזה שאנחנו ממש נהיה מאושרים. בדיוק אותה אינפורמציה, אותו מידע, זה החלטה שלנו, איך לפרש. יושבים פה מלא אנשים, אינפורמציה. לא נכון, זה לא אינפורמציה, זה פרשנות. למה זה פרשנות? כי המילה מלא זה פרשנות. מה זה מלא? מלא זה כאילו עומס כזה. יש פה, אם הייתי סופר ואומר כך וכך אנשים יושבים פה, טוב, זה אינפורמציה. עכשיו אפשר לפרש. אחד שהוא מתעצבן שיש הרבה אנשים, מפרש את זה לרע, אחד שהוא אומר, וואו, ברוך השם, מפרש את זה לטובה, וידעת היום, והשבות לבביך. כדי להיות במודעות, הווה אומר, אני צריך להחליט שאני מפרש את המציאות וכדאי לטובה. כשאני לא במודעות, אני לפעמים ממציא לעצמי קשיים וסבל כדי להיות מודע, כדי להרגיש חי. זה לא מזוכיזם. אני מרביץ לעצמי. אבל משהו בתוכי אומר, נו, שיקרה כבר משהו. למה אין איזה רעידת אדמה שיהיה מעניין? ככה, שיהיה איזה מלחמה או משהו. פותחים את העיתון שם, הם אין כלום. קרה משהו, חיים. מה? כן, שיקרה משהו. אז לפעמים האדם מביא על עצמו את המודעות הזאת. ואז השאלה, איך הוא מפרש אותה? יש איזה רופא, הוא לא רופא, הוא ביולוג, דוקטור ברוס ליפטון. הוא כתב ספר מאוד מעניין שקרא ביולוגיה של האמונה. הוא היה ראש, לא יודע, חוג לביולוגיה באוניברסיטה בארצות הברית, ובאיזה שלב הוא הלך ללמד רפואה באים הקריביים, ואז הוא התחיל לעשות מחקרים מוזרים על תאים, והוא התחיל קודם כל לבדוק מה ההשפעה של הסביבה על התאים. מה קורה שם? הוא קודם כל גילה שה-DNA כמעט לא קובע כלום. מה שקובע זה ההשפעה הסביבתית. ה-DNA זה נתון, שהשאלה על איזה כפתור לוחצים בו. מי שלוחץ על הכפתורים זה הסביבה, זה מה קורה סביב התא. אז זה היה המחקר הראשון שכבר מאוד שיגע אותו, ואז הוא גילה בעצם דבר עוד יותר משוגע, הוא אמר בעצם, אם אני מכניס תאים, הוא עבד על סוג מסוים של תאים אנדותליים משובטים. זה התאים שמרפדים את צינורות הדם שלנו, והוא עבד עליהם, והוא בדק מה קורה לתאים כאלה בסביבה כזאת, בסביבה כזאת, בסביבה שיש אדרנלין, היסטמין, כל מיני דברים. ואז הוא גילה שכשיש אדרנלין, קורה לתאים האלה משהו לא טוב, כן? ואז הוא אומר, רגע, בעצם, אם אדם כועס, אז אדרנלין. אם אדרנלין, זה משפיע על כלי הדם. אז הוא הלך ואמר את זה לחברים שלו, הפרופסורים האחרים, אמרו לו שהוא משוגע, כי הוא אומר, בשפה שהוא אומר, עמיתי כמעט לקו בשבץ, נוכח המחשבה שיש קשר בין הנפש לגוף. הנפש? זה לא יכול להיות. ואז הוא התחיל לחקור את הפלסבו, והוא אומר, הרפאים כל כך מזלזלים בזה? זה ממש לא נכון לזלזל בזה. ואז הוא מצא, למשל, בניו אינגלנד, התפרסם מחקר, בשנת תשנ"ב של איזה רופא, דוקטור ברוס מוזלי, שהוא היה אורתופד מנתח, ויש אנשים שפעמים יש להם בעיה בסחוס בברך. ואז יש שתי שיטות, אחת זה לנקות את הסחוס, להוציא אותו, שתיים זה לשטוף, לשטוף את המקום ולסגור. פותחים, לפעמים מוציאים את הסחוס, לפעמים שוטפים, יש שם איזה דלקת, שוטפים אותה וסוגרים. אותו אחד רצה לברר איזו מהשיטות היא יותר טובה. אבל הוא היה שובב הדוקטור הזה, האורתופד, והוא החליט לעשות שיטה שלישית למסכנותם של החולים שלו. הוא פתח את האור ולא עשה כלום. הבזיק שם קצת על האור, כאילו, כדי שיחשבו שעברו ניתוח, תפר את זה. סגר, והתנהג כאילו עשה להם ניתוח, הסביר להם, ונתן להם תרופות נגד כאבים, ושיחק אותה, מה שנקרא. והוא רצה לדעת מה קורה אחרי חצי שנה לשלושת הקבוצות. הקבוצה השלישית הבריאה בדיוק באותם אחוזים כמו הקבוצה הראשונה, שזה נחשב לניתוח הכי טוב. הוא אומר, אתם יודעים איזה בזבוז כספי מיסים זה? חותכים את האור, סוגרים, זה לוקח שתי שניות. למה הם הבריאו? הוא מצלם אותם, שחקים כדורסל, לא כואב להם כלום. וואנה, לפני שבוע לא יכולת ללכת בכלל. הוא אומר, הם האמינו שניתחו אותם והם הבריאו. הם פרשו משהו וזה השפיע על הגוף שלהם. הפרשנות שלנו היא כל כך קריטית. יש גם דוגמה הפוכה. מחקר שפרסם רופא אחר, דוקטור אחר, יש רופא אחד ש תיאר מקרה של חולה סרטן. הוא עבר CT, גילו אצלו סרטן מאוד מתקדם בוושט. זה סרטן ממאיר סופני, רוב האנשים מתים די מהר מזה. והסבירו לו את המצב הנורא שלו, והוא אכן כצפוי מת אחרי מספר שבועות. ניתוח אחרי המוות גילה שלא היה לו סרטן בוושט. בכלל בקושי היה לו סרטן בגוף. זה הטעות. הוא מת בגלל שהוא האמין שיש לו סרטן. הוא הרג את עצמו. בפרשנות שלו הוא הרג את עצמו. זאת אומרת, זה דברים מטורפים. יש את המציאות. השאלה איך אנחנו מפרשים אותה. הרבה פעמים זה ישנה לפחות המציאות של עצמנו כשנפרש לטובה. זה מה שהרמב״ם אמר, לשנות את היחס להרבה דברים. וזה ישנה את המציאות. כשאנחנו מתבוננים על המציאות, והכאב הרבה פעמים עוצר לנו את החיים כדי שנתבונן, כדי שניכנס למודעות, שנשים לב, והשבות האלה ובך. זאת נתינת הדעת, אומר בעל הכתב והקבלה, מה זה לדעת? אומר מילת ידעתי, טעמו או עניינו נתינת הדעת על הדבר ושימת כוונה ומחשבה להשגיח עליו היטב. אני צריך לשים לב לזה, כן? לכן באדם ידע את חווה אשתו, התחבר אליה. זה לא אינטלקטואליות טהורה. זה לדעת, זה להיות מחובר, זה להיות קשור. הידיעה הכי חשובה זה להיות קשובים לעצמנו. להיות מודעים לעצמנו. להיות ערים לגוף שלנו, להרגלים שלנו, לרגשות שלנו, למחשבות שלנו, ולמעשה לפרש אותם בצורה הכי נפלאה שאפשר. כי אם לא, אנחנו באמת יוצרים את הסבל. זאת אומרת, אחד שעושה ספורט, כואב לו מאוד. יכול להיות שאם היו מענים אותו עכשיו באיראן, הוא היה צורח מכאבים וסובל נורא, בדיוק אותו כאב שיש לו כשהוא רץ מרתון בקילומטר ה-38. אבל הוא לא צורח מכאבים והוא כולו נחוש, מחייך ורץ קדימה. זה רק פרשנות, נכון? הוא מפרש את זה אחרת, את אותו כאב בדיוק. וכתוצאה מזה, הוא מרגיש טוב. והאמת, שזה משפיע עליו להיות יותר בריא, יותר חזק, ממש. כי זה בונה אותו. אומר הרב קוף, דע את המציאות שאתה חי בה. דע את עצמך ואת עולמך. דע את הגיוני הלב שלך. מצא את מקור החיים שבקרבך. כי אנחנו צריכים למצוא את שורש הנשמה שלנו. דע מאין באת. אומר הגר"א שהמודעות העצמית היא קודם כל קרבה לעצמנו. אנחנו צריכים לדעת את עצמנו. הרבה פעמים כאב הוא סוג של עצירת החיים כדי שנעים להכיר, שמי דוד, נכון? אני ככה וככה. שמת לב, אתה חי. בוא תבדוק מי אתה. שים לב מי אתה. והרבה מאוד אנשים שחוו תאונות או כל מיני דברים, זה שינה להם את כל החיים. פתאום החיים השתנו ביחסים שלהם עם אחרים, ביחסים שלהם עם עצמם. לכן המודעות העצמית כוללת בתוכה היכרות ודבקות עם עצמנו. אהבה, אני אוהב את עצמי. אם כואב לי, אני מתחיל לאהוב את עצמי, נכון? וואה, כואב לי, מה הולך פה? אני אוהב את עצמי, אני לא רוצה שיכאב לי, נכון? וזה גם גורם לדבקות ואהבה עם אחרים. הכל תלוי ואיך אנחנו מפרשים, איך אנחנו קשובים לכאב או לסבל, אנחנו למעשה מתחילים לבחור איך להתייחס לאינפורמציה. כמה שהמודעות מתפתחת, הבחירה שלנו גדלה, אומר בעל מאור עיניים, שעל ידי הדעת, אם כן, אם דעת עין הבדלה מניין, על מנת לדעת להבחין בין דברים, צריך בעצם את המודעות הזו, ומתוך כך לקבל החלטות. אם אדם בוחר כל הזמן, הוא לא זקוק לכאב כדי להיות מודע. הוא לא מעוניין בכאב, והרבה פעמים הוא באמת לא מזמין עליו כאב. ושוב, זה לא עניין של רגשות אשם, בגללי, כואב לי. לא. אבל אדם שהוא לגמרי חי, הוא פשוט מודע, הוא מוותר על המון 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 כאבים ובעיות שאנחנו לפעמים יוצרים לעצמנו, כי אני לא מודע. זה משנה את היחס שלנו לאחרים, מפסיקים לריב עם ההורים ועם האחים ועם האחיות ועם בני הזוג. אני לא יודע, מפסיקים לריב עם הנהג אוטובוס ועם בעלת המכולת. שכל המריבות האלה הרבה פעמים זה פשוט כדי שיהיה אקשן, שאני אהיה חי, נו, איך אמר לי פעם מישהו, אם אין מריבות, אז זה משעמם. הוא מסכן, נכון? כדי להרגיש חי, הוא רב עם אנשים. אמר לי פעם מישהו, צעק עליי פעם מישהו במצפה רמון. אז אני הרגשתי מאוד, כאילו, למה הוא מדבר ככה? כאילו, הוא לא יכול לדבר יפה? אז מישהו שהיה חבר שלי במצפה, אמר לי, אל תיקח את זה ברצינות. אצלנו אוהבים אקשן, הוא אומר, בכפר שלנו, הוא בא ממרוקו, בכפר שלנו שם, בבוקר היינו הורגים אחד את השני, בערב היינו עושים ביחד חפלה. ואחי אקשן, קר, טח, אחרי זה אוכלים ביחד, מתחבקים, מתנשקים, אחרי זה רבים, הוא אומר, זה מעניין. אתם אשכנזים, אתם לא מבינים את זה, אתם קרים אתם. כאילו ירד עליי. מעניין כזה. אמרתי לו, אבל אי אפשר שיהיה מעניין בלי הדברים האלה. יש איזה מין מציאות כזו שלפעמים כדי שיהיה תחושה של חיות, אז עושים דברים מאוד קיצוניים, אז לא, זה לא מה שצריך להיות. אנחנו יכולים לחיות במודעות מידית, שמחה, שלווה, עוצמתית ויציבה, ולא זקוקים לכאבים כדי להיות מודעים. והרבה פעמים אנחנו באמת נחווה פחות כאב בחיים, בכלל. איפה אנחנו מאבדים את המודעות הזאת? למה אנחנו לא כולנו במודעות? אז האמת שחלק גדול מאיתנו לא איבדנו את המודעות אף פעם, כי אף פעם לא פגשנו אותה. כי מרגע שאנחנו ילדים קטנים, מכתיבים לנו הכל. משתלטים עלינו. עצוב להגיד, ההורים, הגננת, המורים בבית ספר, המפקדים בצבא, לא משנה, הבוס בעבודה, אנחנו כל הזמן באיזה סוג של חוסר בחירה. כאילו אני עושה דברים כי אין לי אחריות באמת, הסמכות שלי מוגבלת, כל הזמן מכריחים אותי ונותנים לי עונשים אלו, כאילו זה לא בסמכותי בכלל להחליט משהו. ואז נוצר אדם חסר מודעות. ואז הוא מחפש להרגיש מודעות שיקרה משהו, ואז יש בעיות. דבר שני, שנובע מהדבר הראשון, זה שאנחנו חיים עם נפש בהמית ולא עולים קומה. הנפש הבהמית מורכבת רק מהרגלים. היא בנויה מלבנים לבנים של הרגלים, או לופים במוח, אלפי לופים כאלה של הרגל ועוד הרגל. זה הרגלי עשייה והרגלי הרגשה והרגלי חשיבה. אני רגיל לחשוב ככה, אני רגיל להרגיש כשאני... זה הרגל, אין מודעות בכלל. כאילו הנפש היא דומה קצת לפטריות ההם, היא בתוך הטבע. זה חלק מהטבע. איפה המודעות מתחילה? כשהרוח מתחילה להופיע. הרוח זה נקודת החלטה כבר. אני צריך לבחור בין דברים. אז אדם שכל החיים שלו רק בהרגלים, אז הוא לא מודע. הוא חי בעצם חיים שאפשר להגיד זה סוג של הישרדות, כי הנפש הבאמית זה רק הישרדות. אין ממש תחושת חיות, כי האדם הוא לא בנפש, האדם הוא ברוח. אז מישהו רק בנפש הוא לא מרגיש חי, ואז הוא מחפש כאבים כדי להרגיש חי. ולפעמים הוא אפילו יוצר לעצמו כאבים כדי להרגיש חי. ואז הפתרון הוא בדרך כלל להרגיש חי בלי כאבים. זה הרבה יותר כדאי. זה להחליט לעלות מעל הנפש הבהמית ולהתחיל לחיות חיים בעלי משמעות, לגלות נשמה בתוך הנפש, רצון להיטיב, לעשות רצון השם, לעשות טוב בעולם, יש מטרות, ואז זה לא אומר שאין בעיות, אבל גם כשיש בעיות אני יכול לפרש אותן בצורה שונה. לפי אדם שהוא במדרגת הנשמה, הוא רואה הכל בעין טובה. אפילו כשכואב וקשה ובעיות, הוא מפרש את זה כך שהכל טוב כמעט. זה קשה להגיד את זה. אבל יש הרבה סיפורים על גדולי ישראל, שגם במצבים קשים, דוגמת רבי עקיבא, אף אחד לא מכניס אותו הביתה, צרות, הכל לטובה. נחום איש גם זו. בעיות, זה הכל לטובה. זה אנשים במדרגה ממש מפותחת, הם מפרשים לטובה. לא, אנחנו לא במדרגה הזו. אבל אין ספק שמישהו מודע, הוא חי בעולם שיש בו הרבה פחות סבל. אומר הרמח"ל, שאחד הדברים שמופיעים גם אצל אדם שכבר התפתח למדרגת הרוח, הוא יכול להיתקע שם, הוא אומר, בטרדה עולמית וליצנות. זאת הליצנות בשפה המודרנית, ציניות, גורמת לנו לאבד מודעות. אנחנו זלזלים באופן גורף בכל דבר בצורה מפתיעה. אין ערך לכלום, המודעות נגמרת. הכל השווה, וזה עושים צחוק מכל דבר. פעם התקשרו איזו תוכנית ברדיו לאבי מורי, זכר צדיק לברכה, לשאול אותו שאלות על עשרת השבטים. אבי עונה, ואז הייתה איזו מין תוכנית בבוקר, שכנראה תוכנית עם צחוקים. אז הם רצו לראיין, אז הם התחילו לעשות איתו כאילו צחוקים, ציניות כזאת. אז אתה רוצה להביא את כל הטליבן? כל מיני כאלה שאלות מעצבנות. אז אני עמדתי שם ליד אבי, הוא אומר, אתה מוכן להפסיק עם הליצנות שלך? עכשיו, בכל הרדיו בארץ שווה את זה. אז הוא היה די נבוך, הוא אומר, שמע, זה תוכנית רדיו. הוא אומר, אותי לא מעניין אם זה תוכנית רדיו, אתה רוצה לשמוע דברים רציניים? טוב, אם לא, שלום, אתה רק לא תתן. מה זה, בלי ליצנות? היום הרדיו הפך להיות תוכנית ליצנות אחת גדולה. בידור להמונים, כמעט כל מה שיש ברדיו. זה לגרום לאנשים להפסיק להיות במודעות. והדבר השני זה התרדה העולמית, כמו פרעו. תעבדו, אין זמן לכלום, קומו, תלכו, תחזרו, תחזרו. התרדה העולמית גורם לאדם שילך במהלך הרגלו כעיוור באפלה. ואז אנחנו מפסיקים להיות מודעים. אנחנו כבר שבועים בטיפול ובתרדה העולמית. אז באמת כן. הרבה פעמים כשכואב לנו ויש לנו בעיות וצרות, צריך קודם כל להבין שזה מנוף למודעות, והמודעות היא מנוף לחיות, לחיות. אז צריך לנצל את זה. זאת אומרת, כשכואב לנו, אחרי כל מה שדיברנו על משברים וסיבות לכאב, ואפשר, הכל בסדר. כואב לנו, נעצור רגע ונגיד, זאת הזדמנות לחיות. עכשיו אני חי, אני מודע, והתוצאה של זה, היא הצבת יעד. המודעות יוצרת איזה מין יעדים. עוד, אני עכשיו מקבל החלטות, כן? אני מתעורר מהשינה, אני מפסיק להיות ישן בחיים, כן? זה גורם לי לאיזה סוג של חשבון נפש. אני בודק את עצמי, מתחיל לחיות, מתחיל לזוז קדימה לכיוון, יש משמעות לחיים. אני לא חי מתוך שינה, אני בעצם מתמלא שמחה, בתנאי שאני עושה חשבון נפש נכון, כי אסור לעשות שום חשבון נפש שגורם לנו עצב. מה זה אומר? אני עושה חשבון נפש שמפרש לא נכון את המציאות. לא נכון במובן שאני מפרש לרעה. לפרש לרעה זה לא נכון. העולם הזה הוא טוב. אם הוא רע, בדרך כלל כי אנחנו מפרשים אותו לרעה. אז לפרש לטובה, לעשות חשבון נפש, ממש להתבונן מה היה לנו, נקודות לשימור ונקודות לשיפור, איך מתקדמים, זה כל החשבון נפש. לא, איזה עצלן, איזה מסכן לי, איזה צרות, איזה אנשים רעים. רגע, מה היה? אינפורמציה, מה היה? לפרש אותה עד כמה שאפשר לטובה ולהציב לעצמנו יעדים לשיפור. מכאן איך אנחנו מתקדמים. ואז כמעט תמיד הסבל ממש נחלש. גם כשכבר כואב לנו, פתאום זה מקבל איזה ערך אחר, אני מרגיש חי ואני מתקדם קדימה. שאלות?
לפעמים זה נדמה שדווקא כל המחשבה על המשמעות של כל דבר,
כן. אני נורא לא שמח במה שאני אגיד עכשיו. האדם זה היצור היחיד שהוא לא ספונטני. וואי, הרסתי לכם. האדם זה היצור היחיד שהוא חי במודעות. אנחנו נורא צמאים לספונטניות. נדמה לנו שלהיות ספונטני זה הדבר. אז אני רוצה להבחין בין ספונטניות ללחיות. זה לא אותו דבר. המציאות הספונטנית אצל האדם היא נפש בהמית. זה לאכול, לשתות, לפרוט ולרבות, לא יודע, כל מיני גירויים, הנאות. זה כאילו להיות ספונטני. עכשיו, אנשים שהם כאילו ספונטני, הם זורמים עם החיים, הם עושים שטויות, הם פוגעים, לא אכפת להם כלום. זה נפש בהמית. לחיות זה תמיד קשור למודעות. עכשיו, כשאני חי, זה לא אומר שאני עכשיו כל הזמן מתכנן כל דבר, לא. אני חי, אני מלא חיים ושמחה ואושר והתקדמות והתפתחות, אבל זה בא מתוך מודעות. זה הרבה פעמים קורה בחיי נישואים. הרצון להיות ספונטני הורס את הזוגיות. דווקא זה שיש מודעות, ואנחנו מבינים שאנחנו יכולים לגרום לדברים, זה מה שבונה את הקשר. ודווקא זה שאני מחכה שזה יהיה ספונטני, זה לעולם לא קורה. כי קשר עם אחרים לא יכול להיות ספונטני, כי יש רק קשר של נצלנות, זה נפש בהמית. ואת אם אני ספונטני עם מישהו, תביא, זה שלי. ספונטני, הכל שלך זה שלי באמת. אם אני מודע, אני אומר, אתה יש לך זכות קיום, ולי יש, וואה, זה כבר בן אדם מפותח, הוא לא ספונטני. הוא עכשיו רציני, הוא נמצא, בוא נראה חיים נכון, ובוא נראה איזה טוב אני יכול לעשות לך, וואה, זה כבר מודעות גמורה. אבל אפשר להטיב אחרי זה בצורה מלאה חיית. חיות ושמחה ואושר. הספונטניות היא קצת מטעה אותנו לפעמים. לכן אנחנו כן רוצים להיות מודעים, אבל מודע זה לא אומר שאני לא חי, להפך, מודע זה לחיות לגמרי. מודע זה לא אחד שאומר, טוב, אני מזיז את היד, מזיז, אני מודע. זה נמצא ביפן הרבה פעמים, בכל מיני טכניקות של מזיגת תה ועוד כמה פטנטים של כל דבר צריך להיות מאוד מתוכנן, לומדים למזוג תה במשך 50 שנה, טוב, כל מה שהוא עשה בחיים הבן אדם הוא יודע למזוג תה. אני מאוד מעריך את זה, זה בסדר, זה גם גורם למודעות עמוקה במזיגת תה. טוב, אנחנו מעדיפים לחיות חיים באמת כל הזמן, ולכן אנחנו כל הזמן מקבלים החלטות, ואנחנו חיים, זה לא סתירה, להפך, המודעות היא עצם החיים שלנו, כבני אדם. וזה ממש לחיות, זה להיות מאושר ושמח וצוהל ואני חי. זאת אומרת, אם עכשיו אני מדבר איתכם ואני מודע לזה שאני מדבר איתכם, אז אני מסכן? לא בהכרח, נכון? אני מודע לזה שיושבים פה אנשים, אני מדבר איתם, כאילו מי אני שאני מדבר איתכם? לא, אני שמח שאני מדבר איתכם. אני מודע לזה. בוא תהיה ספונטני, תגיד מה שבא לך על האנשים שיושבים פה. זה טוב לתוכניות בידור גסות. זה לא מודעות באמת. אם אנחנו מודעים, אנחנו חיים. אם אני ספונטני, עכשיו שוב, אני צריך ללמוד את זה קצת יותר לעומק, לכן אני מפחד להגיד את זה. כי אנחנו מייחסים ספונטניות לחיים. לא נכון. חיים זה הרבה יותר מספונטניות. הספונטניות זה איזו התנהגות טבעית בסיסית, שהיא הרבה פעמים היא לא נכונה לנו. אז לא לחשוש ממודעות. באמת, מי שמודע, תנסו לחשוב על המקומות שהחלטתם ועשיתם. איזה כיף, נכון? זה חיים ענקיים.
אולי טיפה לחדד את אותה השאלה בכיוון. בעצם הרב מדבר על מידה רבה של גם שליטה עצמית בעניין המודעות. במקום כאילו לזרום מה שנקרא, מה שבא לך, מחשבה ושליטה עצמית. השאלה היא איך לדעת את המידה הנכונה, שמצד אחד זה לא יכביד מידה על הבן אדם, מצד שני,
התנהל
נכון.
שוב.
המידה, איך למצוא אותה, את המידה?
אני חושב שהביטוי שליטה הוא כבר קצת מפחיד אותנו. לכן לא השתמשתי בשליטה, אלא במודעות. אני שם לב, אני ער, אני ערני, אני שם לב שאתם יושבים פה. אני לא שולט בעצמי עכשיו, אני ער לזה שיש פה אנשים, אני ער לזה שאני מדבר איתכם. אני מנסה לפרש את התגובות שלכם ולפרש את מה שקורה בי. אני חי, פשוט חי. עכשיו, איפה זה הופך להיות מסוכן? כשזה כפייתי. זאת אומרת, אני כל הזמן יש לי מחשבות תורדניות, ואני מתחיל להיכנס ל... זה מסוכן. ואני הופך את עצמי לדין. אני כל הזמן... אני לא חי בכלל. אז לא להיות כפייתי. זה להיות מודע, זה ממש לא כפייתי. זה פשוט להיות ער. כפייתי זה אחד שאני עושה דברים כי אני חייב, כי אני מפחד, כי זה חייב להיות ככה. זה ממש חוזר לרשימו. זה כמו נמלה שהיא חייבת לעשות. אדם שהוא כפייתי הוא כמו בעל חיים, מחילה, וקצת קשה להגיד את זה. אבל הוא כאילו מתוכנת כזה, אני חייב לעשות אם לא יקרה אסון. אתה לא חייב כלום, תחליט. אז אני לא אומר, זה לא הפתרון להגיד את זה, צריך לראות איך מתמודדים עם זה. אבל אנחנו רוצים להחליט. כשאדם מחליט הוא חי לגמרי. אז אני יודע שזה לא תשובה מדויקת, היא לא מדעית. אבל זה כן, אנחנו צריכים להיות שמחים. זאת אומרת, קנה המידה לקבלת החלטות זה האם אתה שמח? האם אתה מאושר? האם אתה מרגיש שאתה, זה שאתה מחליט זה דבר נפלא. וזה שאתה חי זה דבר נפלא. בטוח שאתה מחליט נכון ואתה ער ואתה מודע והכל בסדר. אם זה מתחיל להעיק עליך ואתה סובל, סימן שנהיית קצת כפייתי. צא מזה, תחזור חזרה. כאילו, על פי התוצאה אתה יכול לדעת אם עברת את הגבול או לא.
הרב, מניסיון שלי, הגרון הזה הוא טוב, אבל...
מה?
המנגנון של המודעות הוא טוב, אבל הוא מאוד קשה והוא נשחק בפעמים. זה משהו שהוא טוב, אבל לאורך זמן צריך להחזיק אותו כל הזמן,
וההחזקה
הזאת היא
פעמים
קשה.
טוב, אז נעבוד. זה עניין של עבודה, אני לא אמרתי את זה בצחוק. זאת אומרת, באמת צריך לעבוד על זה. כי אנחנו כל כך חוזרים להרגלים, כאילו ההרגל זה הכוח שמנסה להשתלט על החיים שלנו כל הזמן. עכשיו, ככל שאדם יותר מפותח ועבד על המידות שלו ו... אז הוא אומר, הרגלים יש להם מקום בנפש, וכל הדברים המשמעותיים בחיים זה החלטה, מתוך מודעות. עכשיו, מה הם הדברים החשובים בחיים? זה לעשות טוב לאחרים. כל מה שקשור לעשייה טוב לאחרים, מודעות מלאה. ואז עושר עצום. זה דיברנו כשדיברנו על העושר. זאת אומרת, אם אתם מחליטים לעשות טוב, זה מודעות מדהימה ויופי. אז... צריך להתחיל להתאמן על זה. כמה טוב אנחנו עושים כל יום. וכשעושים טוב, להיות מודעים שעושים טוב. זה כבר משנה את החיים. אתה מתחיל להיות אדם חי. כן? וכמובן, שאם אדם עושה טוב, הוא לא מרגיש, למשל, איך אמר לי בחור אתמול, אתמול למדנו על מודה אני בישיבה. אז אמר לי, אז דיברנו על זה, שצריך להגיד תודה. אז אחד אמר לי, מה קרה? אני יושב במסעדה, מגיע מלצר, נותן לי, אני חייב לו משהו? הוא חייב לי, משלמים לו על זה. אמרתי לו, הוא עשה לך טוב או לא עשה לך? עשה לך טוב? אתה מודע לזה שהוא היטיב לך? הוא אומר, אני לא מבין, אבל משלמים לו. אמרתי, אז מה? זה שמשלמים לו זה מקרי לגמרי. יש בן אדם שהוא קם בבוקר ואומר, אני הולך היום לעשות טוב למלא אנשים במסעדה. מביא להם, נותן להם, שרת אותם, עושה להם טוב. ויש פטנט אלוקי שגם מרוויחים מהצד כסף כדי שיהיה לי כוח גם מחר לבוא לעבוד. הוא עושה לך טוב, תגיד לו תודה. עכשיו אני אומר את זה לא רק על המצב, אני אומר את זה על עצמנו. כל אחד שעובד, הוא יכול להתייחס לזה כאל, אני עובד כדי להרוויח כסף? טעות. אתה עובד כדי לעשות טוב. על הדרך אתה מרוויח כסף, כדי שתוכל לעשות עוד יותר טוב. עצם המודעות הזאת משנה את החיים. תראה, אדם שהולך לעבודה, אם את חושב, אני היום הולך להיטיב. לא משנה אם זה נהג אוטובוס, מורה בבית ספר, עורך דין, לא משנה מה. היום אני הולך לעשות טוב לאנשים. אתה יודע איזה עוצמת חיים זאת? הוא יושב כולו מלא חיות במשרד. אבל אם הוא הולך להרוויח כסף, במקום לנסוע לאלפים, אני יושב פה. הוא לא מודע. אז הוא מחפש שיקרה משהו מעניין בהמשך שהוא יהיה חי. כי עכשיו הוא מת. חבל. אפשר לחיות כל רגע. אבל זה דורש עבודה.
מה אם קורה? הרגלים טובים? לרכוש הרגל טוב, זה כאילו לרכוש את הרגל, לחשוב שמי שעושה לי משהו אני צריך להגיד לו תודה, או אני צריך להעריך את זה.
נכון.
זה הרגל כלשהו.
נכון.
זה גם לי
אפשר. אי אפשר לחיות בלי הרגלים. הנפש הבהמית היא תנאי קיומי לחיים שלנו. בלי זה מתים על המקום, כי לא אוכלים, לא שותים. זאת אומרת, כל הנפש בנויה מהרגלים. צריך להשתדל שכל ההרגלים יהיו טובים. הרגל טוב זה הרגל שמאפשר לרוח להופיע. בסדר? הרגל רע זה הרגל שחוסם את הרוח. שגורם זה שאתה לא מודע, לא מחליט, לא פועל, לא לוקח אחריות. הרגל טוב זה כל ההרגלים הטובים שאם מישהו מתחנך, זה אומר הוא קנה מלא הרגלים טובים כדי שהנשמה תוכל להופיע בהם. הוא פיתח את הכישרונות שלו ואת ההתנהגות שלו ואת הדיבור שלו. מלא הרגלים טובים כדי שהוא יוכל להיטיב בעולם. אז הרגלים זה דבר נפלא.
זה הופך את זה לפחות מודע.
המודעות נובעת מההחלטה להשתמש בהרגל כדי לעשות טוב. למשל, אם יש לך הרגל לנגן, אתה לוקח את הקלרינט, עושה טק 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 טק, וזה נשמע יותר טוב מזה. אתה מנגן, אתה לא חושב, לחץ פה, לחץ שם, אי אפשר לנגן ככה. טק טק טק, למה? יש לך הרגל כזה. עכשיו אתה יכול לקבל החלטה. האם להשתמש בהרגל הזה כדי להיטיב, או כדי להרוויח כסף? זה שני דברים שונים. יש לנו מלא הרגלים. אתה מדבר בנימוס כי קנית הרגלים טובים. אתה מדבר בנימוס כדי להיטיב או כדי להתחנף. יש לנו מלא הרגלים טובים. בואו נשתמש בהם כדי לגלות טוב. ערב טוב.